שבוע שעבר עסקנו במצוות ציצית, במשמעותה של מצוות ציצית, במקום שבו האדם, איש הציצית, יכול להגיע לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך התחלת שדומה לים, לרקיע, לכיסא הכבוד. ואמרנו שקריאת שמע בעצם מכילה בתוכה את כל סוגי האנשים שקיימים בעולם, ובעצם בא לאסוף אל תחת כנפיה את כל האנושות ולומר שיש מכנה משותף שיכול לאחד את כולם. ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שלושת היסודות הגדולים האלה של עולם הדעת, של ספר המדע, כן? שלושת היסודות הגדולים האלה הם בעצם נחלת האנושות כולה, צריכים להיות נחלת האנושות כולה. בין אם אתה איש תפילין ומזוזה של הפרשה הראשונה, ובין אתה, אם אתה איש ציצית של הפרשה השלישית, בין אם אצלך דברים פשוטים ואתה מרגיש את הנוכחות האלוקית בתחום הקדושה כתפילין, כמזוזה של דבר השם בולט וזועק, ובין אם אתה איש ציצית שהדברים מסובכים ומורכבים, ואתה מציצית מגיע לכל מיני מקומות ואתה בכלל לא יודע איפה אתה מוצא את עצמך, עד שבהזדמנות כזאת או אחרת אתה פתאום בנסיבות לפעמים מטורפות אתה פתאום נזכר והציצית באה ותופחת על פניך. עשה כמה סיפור בשבוע שעבר, נכון? אז זהו. ואם כן, בעצם קריאת שמע מכנסת, מכנפת אל תוכה את הכינופיה, אותו כינוס גדול, כולם נמצאים בפנים, כולם מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים באהבה. מובן? זהו. זה בעצם המהלך הגדול של קריאת שמע. ובסוף אני רוצה לסיים את הדיון שלנו במבט על מצוות קריאת שמע הגדולה, במצווה האחרונה שמופיעה כאן בסוף קריאת שמע, והיא כמובן
זכירת מצרים.
זכירת יציאת מצרים. כשאנחנו מגיעים לזכירת יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. זכירת יציאת מצרים. הרמב״ם בהלכות קריאת שמע פוסק פרק א' הלכה ג', אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. יש לקרוא את פרשת ציצית בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלוש פרשיות אלו וכו'. כל פנים אומר הרמב״ם שלמרות שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים את פרשת ציצית בלילה. אבל למה? בגלל שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ויש מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור וכו'. אחת השאלות הקשות שמקשיב אל הרמב״ם היא למה הרמב״ם בספר המצוות לא מונה את המצווה הזאת של זכירת יציאת מצרים שבכל יום. כאן הרמב״ם קובע הוא מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וכולנו מכירים את הדרשה ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, נכון? והרמב״ם פוסק את זה. אז למה בספר המצוות אתה לא מונה? אין מצווה כזאת בספר המצוות של הרמב״ם להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. שאלה גדולה היא למה? מישהו מכם שמע פעם תשובה לשאלה הזאת? כן?
אולי זה נכלל כבר בתוך מצוות קריאת שמע, אז במילה אנחנו כבר עושים את זה.
אתה יודע גם להסביר איך זה נכלל בתוך מצוות קריאת שמע? כן, איך זה נכלל בתוך מצוות קריאת שמע? אתה יודע להסביר?
כל העניין של קריאת שמע זה להזכיר את מלכות השם. יכול להיות שבתוך זה יש עניין של ההזכרה.
טוב, כן.
דיברנו בתחילת השירים האלו שיש לאמונה בשם יש שני דברים, יש גם כוחותו וכאילו שהוא ברא את העולם וגם שהוא משגיח על העולם, וצריך את שני הדברים בתוך המסגרת.
אני מיד אגיע לדברים שאתם אומרים, דברים חשובים, אבל לפני שאני הולך למהלך הזה אני אגיד לכם מהלך נוסף שקיים שרבים מזכירים אותו, אז כדאי גם להיות מודעים אליו, אבל אחר כך אני אחזור למהלך הזה שאתם הצבעתם עליו, במיוחד אתה כשהרחבת לנו את זה, אני ארצה טיפה קצת כמובן להרחיב, אבל קודם כל בוא נגיד את המהלך שרבים אומרים אותו. נכון שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, בכל יום. ישנה עוד מצווה שקשורה עם יציאת מצרים, והיא המצווה לספר את סיפור יציאת מצרים, שהרמב"ם מדבר עליה בפרק ז' הלכות חמץ ומצה. מצוות עשה לספר בניסים ופלאות שנעשו לאבותינו במצרים וכו' וכו'. ואת המצווה הזו הרמב"ם כן מונה בספר המצוות. מצוות עשה קופנון ז', הרמב"ם מביא את מצוות סיפור יציאת מצרים. אז יש שבאים לטעון שבעצם מצוות סיפור יציאת מצרים ומצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום הן לא שתי מצוות נפרדות, אלה הן שתי מצוות שכלולות אחת בחברתה. אסביר את הדברים. זכירת יציאת מצרים או סיפור יציאת מצרים, יציאת מצרים כנושא, כאישו, כן? כדבר, יציאת מצרים היא, אם תרצו, האירוע המכונן של העם הזה. היום הזה נהיית לעם. ביציאת מצרים, עם ישראל הופך להיות עם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. ארבע לשונות הגאולה, כמובן שבעקבות ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, בעקבות זה גם ובאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם יצחק ויעקב ונתתי אותה לכם במורשה אני השם. אם כן, יציאת מצרים הוא האירוע הבסיסי, הוא הסיפור שעליו נוסד עם ישראל. הרמב"ן פרשת בו מרחיב בנקודה הזאת למה יש לנו כל כך הרבה מצוות שכולן זכר ליציאת מצרים, כי חשוב תמיד לזכור את הנקודה הזאת, כי בזכירת יציאת מצרים אנחנו זוכרים גם את קודשא בריך הוא, את בורא העולם, אבל לא רק את בורא העולם אלא גם את מי שמנהל את העולם ואת מי שבחר בעם ישראל להיות לו לעם. לכן יציאת מצרים זה הדבר המרכזי, זה הדבר, ויהודי חייב לחיות את תודעת יציאת מצרים כל ימי חייו. איך עושים את זה? איך חיים את תודעת יציאת מצרים כל הזמן? זה נעשה בשתי צורות ובשתי דרכים ובשני שלבים. זה נעשה על ידי זה שבליל 15 בניסן, ביום ההולדת של העם, מתכנסים עם ישראל למשפחותיו, לדורותיהם, ומספרים את הסיפור. אבות לבנים, סיפור שעובר מדור דור של שלט מסירת סיפור יציאת מצרים מדור דור. זהו האירוע המרכזי. כל המרפא לספר יציאת מצרים על ידי משובח, זה הדבר שהוא הבסיס שמאחד את כולם. ומשם מה נעשה שאר ימות השנה? מה? רק בלילה הזה? ומשם אומרת התורה זכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ימים, לילות, כל יום, פעמיים ביום. קמת, יציאת מצרים. אתה הולך לישון, יציאת מצרים. יהודי קם מהמיטה עם יציאת מצרים, הולך לישון עם יציאת מצרים. קריאת שמע שחרית ערבית, יציאת מצרים, יציאת מצרים. מהי אותה יציאת מצרים? אם יבוא מישהו וישאל אותנו היום, שמעתי שאתה מדבר בבוקר משהו ליציאת מצרים, מה יציאת מצרים? מה אנחנו נגיד לו? מה התשובה שנגיד לו? כל דצריך, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, תבוא, אתה מוזמן אלינו בעוד פחות מחודשיים, כן? ונספר לך את הסיפור. אנחנו לא מספרים את הסיפור כל יום. כל יום אנחנו רק אומרים, יצאנו במצרים. אתה רוצה לדעת מה קרה, מה היה, הפרטים, וכל האירוע, משמעותו של האירוע, משמעותו הפיזית, משמעותו הרוחנית, כל הדברים האלה, אנחנו מרחיבים מאוד בזה. בליל 15 בניסן, אתה מוזמן. מובן? זה בעצם רואים את שני החלקים האלה כשני חלקים שכל כולם נועדו באמת ליסוד הזה של החדרת תודעת יציאת מצרים לליבות העם הזה. העם הזה חי את תודעת יציאת מצרים. ושני החלקים האלה של הסיפור ושל הזכירה הם שני חלקים של המשימה הזאת של תודעת יציאת מצרים. לכן לא מדובר במצווה נפרדת, אלא מדובר במצווה שהיא חלק מתהליך הסיפור, תהליך החדרת התודעה הזאת. זהו מהלך אחד, שבדרך כלל יש רבים שסוברים אותו, אומרים אותו, וזהו. הנה לנו פתרון הבעיה. אבל אנחנו כרגע עסוקים במצוות קריאת שמע, ולכן אני כרגע מבקש, ואפילו אולי מעדיף, לתת את המהלך האלטרנטיבי. אין מרחק גדול ביניהם, כן? אבל יש עדיין איזשהו נואנס שאני רוצה שנשים לב אליו. הטענה שאנחנו טוענים כרגע, שהרמב״ם סובר שזכירת יציאת מצרים של כל יום היא בעצם חלק מהותי ממצוות קריאת שמע. כדי לסבר את האוזן יותר, אני אספר לכם סיפור שכתוב בגמרא, ודרכו ניתן לגלות אפילו יותר מזה. יש מצווה, אולי נתחיל משהו אחר, אני אעשה את זה בשני שלמים. נתחיל משהו אחר. הגמרא בברכות דף כף א', נדמה לי, אומרת את הדבר הבא. אמר רבי אלעזר, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא קריאת שמע, אינו חוזר וקורא. ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חוזר ואומר אמת ויציב. מה הייתה מה? קריאת שמע דרבנן, אמת ויציב דאורייתא. זאת לא מסקנת ההלכה. בסדר? זאת לא מסקנת ההלכה. אני יודע, ראיתי על פניך שאתה נבהל. בסדר? זאת לא מסקנת ההלכה, זאת דעה אחת בגמרא. בסדר? מה אומרת הדעה הזאת? הדעה הזאת באה להגיד כך. הדעה הזאת סוברת שקריאת שמע דרבנן. אתם זוכרים, תחילת השנה הזכרנו דעה שסוברת קריאת שמע דרבנן, כי הפסוקים אמרנו שמדברים על תלמוד תורה ולא על קריאת שמע. זוכרים? כאחת האופציות. בסדר? אז יש דעה, קריאת שמע דרבנן. למה אמת ויציב דאורייתא? יש בה זכירת יציאת מצרים. ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו. מובן? לכן אמת ויציב דאורייתא. יוצא מהסוגיה פה שעקרונית זכירת יציאת מצרים לא חייבת לעשות דווקא דרך הפסוקים של קריאת שמע. נכון? זכירת יציאת מצרים זה להגיד ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, בחורי מרקת, בחורך ישראל גאלת. נכון? גם זה זכירת יציאת מצרים. הגמרא מתלבטת בשאלה איך קוראים, מה עושים פרשת ציצית בלילה. אז הגמרא אומרת, מצאנו פטנט נפלא. מהו הפטנט? ככה היו נוהגים להגיד בארץ ישראל. שימו לב היטב איך היו נוהגים להגיד במערבה. הגמרא מביאה, במערבה היו נוהגים לקרוא קריאת שמע של ערבית בצורה הזאת. קודם כל שמע ביין שמוע רגיל, מגיעים לביומר, נכון? אז שימו לב היטב מה היו אומרים בארץ ישראל. ביומר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, אמת.
מה אם
זה מה שכתוב בגמרא. זאת אומרת, הגמרא כאן אומרת, בארץ ישראל, בבבל לא עשו ככה, ותכף נסביר עוד מעט מה קורה בבבל. אבל בארץ ישראל ככה היו עושים. למה? כי לא רוצים להזכיר פרשת ציצית בלילה. כן? ומצד שני חשוב להזכיר את אני השם אלוקיכם של סוף קריאת שמע, כי כבר אמרנו שקריאת שמע צריכה להיות במסגרת של ייחוד שמיים מפה וייחוד שמיים מפה, נכון? צריכים לפתוח בהשם אלוקינו השם אחד ומסיים אני השם אלוקיכם אמת, מובן? אז לכן היו עושים כך, דבר נפלא, כך היו עושים. מה שחשוב יותר זה שהם לא הזכירו ציצית בלילה, זה כבר יותר טוב, נכון? מה שאלת, מה עם יציאת מצרים? נו, עכשיו אתה עוד לא יודע את התשובה, מה יעשו ביציאת מצרים? יגיד, באמת ואמונה, יש לך יציאת מצרים? כתוב שם יציאת מצרים או לא? נכון? כתובה שם, יש יציאת מצרים. הנה, פתרת את בעיה, צריכה יציאת מצרים, מה הבעיה? בבבל נהגו אחרת, אבל שוב, לא בגלל תפיסת עולם שונה, אלא בגלל איזו הלכה בעייתית. כי בבבל אמרו, קבעו כלל, אתה לא רוצה להתחיל את הפרשה, אל תתחיל אותה. אבל התחלת אותה, תסיים. ולכן, הם אומרים, אם היינו אומרים, ויאמר השם אל משה לאמור, השם אלוקיכם אמת, או אני השם אלוקיכם אמת, זה בסדר. אבל, כיוון שאנחנו אומרים, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, זה כבר נקרא שהתחלת את הפרשה. אם התחלת, אתה חייב לסיים. מה אנחנו עושים? אנחנו נדבר בני ישראל ואמרת עליהם, כיוון שהתחלנו, חייבים לסיים, ממשיכים ועשו להם ציצית. מה? אבל בארץ, בבל רוצים לחכות את ארץ ישראל, להגיד את ההתחלה כמו בארץ ישראל. אלא שבארץ ישראל אמרו, עדיין אפשר לעבור לאני השם אלוקיכם אמת. בבבל לא רוצו לעבור ככה. תסתכלו בגמרא, ברכות, תראו את זה. אני רק רוצה להסביר. עכשיו, שתי הדעות האלה, עוד רגע אחד. שתי הדעות האלה, בין המנהג הארץ ישראלי, בין המנהג הבבלי, שניהם בעצם אומרים, אין לי עניין להזכיר את ציצית בלילה. וגם אין לי עניין להזכיר כל כך יציאת מצרים שבפרשת ציצית בלילה. כי בשביל זה יש לי את אמת ואמונה. מובן? אבל בשביל זה אני לא צריך. ממילא אני תיאורטית מוכן לוותר על כל הפרשה השלישית בלילה. אלא שבבבל באמת, סליחה, בארץ ישראל באמת ויתרו על פרשה השלישית בלילה, ובבבל, כיוון שהתחילו, מסיימים, אבל לא מסיימים בגלל גופו של עניין, אלא מסיימים בגלל שהתחילו. מובן? מה קשה לך?
רק שאלה, אם ביום השם לא שאלים מור ואחר כך דבר על בני ישראל?
אוקיי, עכשיו הרמב״ם סובר אחרת. הרמב״ם אומר לנו כאן, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים פרשה ציצית בלילה מפני שיש בה זכירת יציאת מצרים. אצל הרמב״ם, אני מקווה שכולנו שומעים, אצלו זה לא תאונה לקרוא את פרשת ציצית בלילה. זה לא בלית ברירה קוראים פרשת ציצית בלילה. אצלו קוראים פרשת ציצית בלילה בגלל סיבה חשובה. יש ויכוח ויש סוגיות אחרות שמוכיחות את הכיוון הזה של הרמב״ם. יש ויכוח מהי הדרך הנכונה להזכיר את יציאת מצרים. האם הדרך הנכונה להזכיר את יציאת מצרים היא במנותק מקריאת שמע, אמת יציב, אמת ואמונה, משהו נפרד, או שהדרך הנכונה להזכיר יציאת מצרים היא בתוך קריאת שמע. זה ויכוח מהותי. הרמב״ם כאן קובע עמדה בניגוד לסוגיה שהצגתי כאן. הרמב״ם קובע עמדה שזכירת יציאת מצרים היא חלק אינטגרלי של קריאת שמע, לכן אף על פי שפרשת ציצית לא נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים. זו העמדה העקרונית של הרמב״ם. אם כן, הרמב״ם רואה את מצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום כחלק אינטגרלי של קריאת שמע, ולכן היא נקראת כחלק מקריאת שמע. אבל בשביל שיש לך אלטרנטיבה טובה מאוד להזכיר יציאת מצרים. אבל יש בחיסרון אחד גדול באלטרנטיבה הזאת של זכירת יציאת מצרים של אמת ואמונה או של אמת ויציב. מה החיסרון הגדול? שהיא נמצאת מחוץ לקריאת שמע. והרמב״ם רוצה את זכירת יציאת מצרים בתוך קריאת שמע. מובן? ועל זה יש ויכוח גדול בין התנאים. אגב, יש לזה גם השלכות הלכתיות מעניינות. יש ספק גדול של המשנה ברורה ומסתפק. מה קורה בפרשת ויומר בלילה? האם יש לה דין של אמצע הפרק או דין של בין הפרקים? עד כמה בעצם אמירתה היא אמירה אותנטית, או אמירה בעלת משמעות, או היא אמירה היא בגלל שהתחילו גומרים, אבל זה לא משמעותי. כן? נפקמינות לגבי אם שומעים קדיש, קדושה, או דברים כאלה באמצע. הברכה הזאת, האם אתה נוהג כדין אמצע הפרק או כדין בין הפרקים? והמשנה ברורה מסתפק בזה. והוא באמת בסופו של דבר תולה את זה במחלוקת שהזכרתי כרגע, עד כמה זכירת יציאת מצרים כחלק מקריאת שמע היא הדבר המרכזי. הוא קושר את זה בשאלה ששאלנו כרגע. זאת שאלה משמעותית. הכל פנים, אם אנחנו צודקים, אז המהלך הזה בא לטעון את הטענה הבאה. המהלך הזה בא וטוען שהמצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה לדעת הרמב״ם היא חלק אינטגרלי של מצוות קריאת שמע. כי קריאת שמע יסודותיה בקבלת עול מלכות שמיים. זה היסוד. אמרנו זו המסגרת. זוכרים את כל המבנה שדיברנו עליו כל הזמן? אנחנו פותחים בקבלת עול מלכות שמיים, מסיימים בקבלת עול מלכות שמיים. אלה הם היסודות. בתווך יש את הכל. במסגרת הזאת של קבלת עול מלכות שמיים, של אמונה בקדוש ברוך הוא כבורא עולם, ואמונה בקדוש ברוך הוא כמשגיח, כמנהל את עולמו. הקדוש ברוך הוא לא רק עושה מעשה בראשית, הוא גם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש, הכוונה היא שהוא נמצא כל הזמן, זה לא ברא הלך, כמו שטוענים כל מיני דוברי עתק למיניהם, כולל הפילוסופיה, כן? הפילוסופיה היוונית העתיקה. זאת הייתה טענתה בגדול, כן? אז לא טוענים את הטענה הזאת. באים ואומרים, אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא משגיח, מנהל את עולמו, ומשגיח ואוהב ויוצר קשר מיוחד עם עם ישראל. זה חלק מקריאת שמע. זכירת יציאת מצרים במובן הזה, היא כדי לקבל על עצמנו את עול מלכות שמיים בצורה ה... זכה והמלאה של השגחת השם על עולמו, של הקשר המיוחד שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. מובן? ולכן לפי הדעה הזאת זכירת יציאת מצרים היא חלק מהותי, חלק אינטגרלי של קריאת שמע. אין מקום למנות אותה כמצווה נפרדת לפי הדעה הזאת. אז אם כן, אם אנחנו מסכמים, ובעצם אם שמתם לב שברגעים האלה אנחנו מסיימים את כל הסדרה שהתחלנו מתחילת השנה ו על מצוות קריאת שמע. כשאנחנו מתבוננים מצוות קריאת שמע עכשיו, יש לנו התמונה הכוללת של הפתיחה במלכות שמיים, סיום במלכות שמיים. יש לנו את היסודות האיתנים של ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, של מערך המצוות על המבנה הפנימי שלו, של מזוזה וציצית, סליחה, מזוזה ותפילין, תפילין ומזוזה מצד אחד, ציצית בצד שני, בתווך והים שמוע תשמעו אל כל מצוותיים, כל המצוות. זו המערכת. בעצם לפי המהלך הזה שבנינו לאורך כל השנה, אנחנו רואים כאן את היסוד הזה שבעצם קריאת שמע, שבה פותח כל יהודי את יומו, ובה מסיים כל יהודי את יומו, כן? בוקר וערב, בשוכבך ובקומך, כן? פותחים את היום, סוגרים את היום בקריאת שמע, כי קריאת שמע בעצם נותנת לנו בתוכה, מתווה לנו בתוכה את משמעות הקיום האנושי או היהודי עלי אדמות, כן? מה משמעותנו אם לא ייחוד השם, אהבתו ותלמודו וקיום מצוותיו? זה קריאת שמע. ואת בית החינוך הזה, כן? את זה התורה נותנת לנו באמצעות המצווה הזאת שנותנת לנו במסגרת היום, את פתיחת היום וצוף היום. ואם תשימו לב, ככל ש קריאת שמע נתתה מפתיחת היום, כי היום לא ממש פותחים את היום בקריאת שמע, נכון? אז תקנו לנו קדמונים קריאת שמע שנמצאת ממש בפתיחת היום. נכון, יש בסידורים עוד קריאת שמע אחת של ההתחלה ממש, כן? ותקנו לנו עוד קריאת שמע שסוגרת ממש את היום, זאת קריאת שמע למיטה, נכון? ותקנו לנו עוד, אם תרצו, אדם לא רק פותח וסוגר את היום בקריאת שמע, אלא אם תרצו גם פותח וסוגר את חייו בקריאת שמע, נכון? יש קריאת מה שקוראים על יד מיטת התינוק שנולד, כי הוא לא יכול לקרוא בעצמו, וקריאת שמע שאדם קורא בשעת הסתלקותו מן העולם, אם הוא יכול בעצמו, הוא יכול בעצמו, ואם זה רגעים שהוא לא יכול בעצמו, אז הסובבים אותו קוראים לפניו שמע. כי קריאת שמע זה בעצם, אם תרצו, התוכן של משמעות החיים. מה הם חייו של אדם, מה הם חייו של יהודי? לך אצל קריאת שמע, תלמד את מקומו של יהודי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא כולל את התשתית האיתנה של כל הדברים הגדולים, כמו שאמרנו, השלישייה הזאת שהרמב״ם נתן לנו, ייחוד השם, אהבתו ותורתו, וכמובן על כל מערך המצוות שעוד סוגר את המסגרת ונותן לנו את הפוקוס, את מקומו של האדם בעבודת השם שלו. זה התשתית, זה הבסיס של עבודת השם של האדם. אני מקווה שבלימוד הזה שלמדנו, כן, זה נתן לנו איזשהו מהלך שמאפשר לנו גם בקריאת שמע קצת, אם אנחנו חושבים מה שעושים בקריאת שמע לאור המבנה הזה שבנינו כאן, זה נותן לנו מקום טוב יותר בעמידתנו מול הקדוש ברוך הוא. טוב, בשבוע הבא נמשיך, לא גמרנו, אבל אני עוד מתלבט אם להמשיך עוד כמה פרטים בענייני קריאת שמע או שנעבור לעניין תפילה. זה נראה כבר עד שבוע הבא.